חולין דף נון ג', מתחילים בעזרת השם, דף נון ב' עמוד ב', בשורה האחרונה למטה. אותם שתי סוגי בעלי חיים, חולדה וחתול, האם יש להם דין של דרוסה או לא? הגמרא מתרצת שלוש תשובות שונות לגמרי, וכל שלושת התשובות נכונות. אומרת הגמרא באמיני רב כהנא מרב, יש דרוסה לחתול או אין דרוסה לחתול? האם כשחתול נועץ את הציפורניים שלו בטרף שהוא טורף אותו, האם יש ערס בציפורניים שיכולים לגרום לאותו טרף למות בעקבות הערס בלבד, גם אם הוא לא ניקב בו שום דבר שעצם הנקב הוא טרפה, רק הערס שנכנס יחלחל ויפעפע וישרוף את אחד מהאיברים הפנימיים וככה יתמות, או שאין דין דרוסה לחתול, אין לו את הערס הזה בשביל שיוכל להמית את הטרף. אמר לי, מה אתה שואל אותי לגבי חתול? אני מדבר איתך על בעל חיים הרבה יותר קטן ממנו. אף לחולדה שיותר קטנה מחתול, גם לה יש דין של דרוסה. שאל אותו עכשיו, מה אתה אומר לגבי חולדה? יש דרוסה לחולדה או אין דרוסה לחולדה? קיבלת כבר תשובה, אז בואו תשמעו, לא רק זה שהתשובה שהוא קיבל קודם זה לא אותה תשובה של עכשיו, הוא עונה לו תשובה אחרת לגמרי. אמר לי, אף לחתול אין דרוסה. זאת אומרת שגם בחתול אין דין של דרוסה, זאת אומרת תשובה הפוכה. תכף נראה. שאלה שלישית הוא שואל אותו. לחתול ולחולדה, יש להם דרוסה או אין להם דרוסה? האם יש דרוסה לחתול ולחולדה? אמר לי, תלוי. לחתול יש דרוסה ולחולדה אין דרוסה. מה קורה פה? פעם אחת אומר שלשתיהם יש, פעם אחת אומר ששתיהם אין, פעם אומר שחתול יש ולחולדה אין. איך זה ייתכן דבר כזה? ולא קשה, אומרת הגמרא. הד אמר לאף לחולדה יש דרוסה, זה מדובר באופות. כשבאים לדרוס אופות, גם חתול וגם חולדה, יש דין דרוסה. הד אמר לאף לחתול אין דרוסה, מדובר באמרי רב רבי, כבשים גדולות, גם לחתול אין דרוסה, כל שכן לא לחולדה. למה? כי רק מהזאב ומעלה, בעלי חיים גדולים, רק הם, יש להם דין דרוסה בכבשים גדולים. והד אמר לחתול יש דרוסה ולחולדה אין דרוסה, זה מדובר בגדעים וטלאים, עיזים קטנים וכבשים קטנים. כשהם עדיין קטנים, אז באמת לחתול, כשהוא דורס אותם, יש דין דרוסה, אבל כשזה חולדה, אין דין של דרוסה. למד במשנה שדרוסת הנץ, כשאוף טורף שנקרא נץ, עושה דריסה לאופות דקים כמו יונים, ציפורים, יש בזה דין של דרוסה. והעוף שנקראת גס, שהיא עוף הרבה יותר גדולה ומסוכנת, היא כשהיא דורסת גם בעוף גס, אז העוף הזה נהיה טריפה. למשל תרנגולים, אבזים. ככה למדנו במשנה. באי רב אשי, שר עופות טמאים, יש להן דרוסה או אין להן דרוסה? חוץ מהעופות שהמשנה דיברה עליהן, נשר למשל, עופות טמאים, יש להן דין של דרוסה או לא? אז הוא ענה לו, אמר לי, רב הלל לרב אשי, בוא נגיד לך תשובה. כי אבינן ברב כהנא אמר שער עופות טמאים יש להם דין של דרוסה. כן, לכל העופות הטמאים הם טמאים, אז הם גם דורסים ויש להם דין של דרוסה. שואלת הגמרא, והענן תננו דרוסת הנץ בעוף הדק. אז רואים מכאן שדווקא העוף הטורף שנקרא נץ, רק הוא יכול לעשות דרוסה בעוף ולא שער העופות הטמאים. מתרצת הגמרא, זה שהמשנה מדגישה דווקא נץ, יש חידוש מיוחד בדרוסת הנץ. דרוסת הנץ בדקבתה, גם באותו גודל שלה, היא מסוגלת לדרוס. זאת אומרת, שתי עופות, הנץ והעוף שאותה הנץ טורף, באותו גודל של הנץ, ובכל זאת הנץ מסוגל לטרוף את אותה עוף שנייה. לעומת זאת, שאר העופות ואינך רק בדזות רמינאיו, הם מסוגלים לגבור רק על החלשים מהם, אבל לא על אלה שבאותו רמה שלהם. לכן המשנה מדגישה דרוסת הנץ, כי בה יש חידוש מיוחד שגם באותו גודל שלה, באותו עוצמה שלה, היא מסוגלת לטרוף. והיא כדאמרי, לשון שנייה, שהחידוש בדרוסת הנץ, שהיא מסוגלת לטרוף אפילו בדרבי מיני, אפילו מי שיותר גדול ממנו, הנץ החצוף הזה מסוגל לדרוס. אבל והנך, שער העופות הטמאים, רק בדקבתיו, רק במי שבגודל שלהם, רק אותו הם מסוגלים לדרוס ולהמית. אמר רב כהנא משמי דרב שימי בר אשי, אין דין של דרוסה לשועל. שועל שעשה דריסה, לא משנה, אף פעם אין לו דין של ערס, אלא אם כן ניקב, זה לא קשור לדריסה, ניקב אחד מהאיברים הפנימיים שנהיה טריפה לנקב, זה ודאי שזה שייך. אבל אין את המושג של ערס בציפוניים של השועל. שואלת הגמרא, הייני, והקיאת הרבדים יאמר, מעשה ודרש, ודרס שועל, השועל הלך ודרס, רחל, דהיינו, תלה כבש קטן, כבשה קטנה, במרחץ של בית איני, שם זה היה. ובא מעשה לפני חכמים ואמרו, יש דין של דרוסה, אתה רואה ששועל כן דורס, אומרת הגמרא, אמר רב ספרה, היא חתול אהבה, זה לא היה שועל, זה היה חתול, וחתול יש לו דריסה בתלה קטן, אמרנו. איקא דאמרי, אמר רב כהנא, משמיד רב שימי ברשי, יש דרוסה לשועל, יש. זאת אומרת ששועל שיש לו כן בציפורניים ערס. שואלת הגמרא, איני והקיאת הרבדים יאמר מעשה ודרס שועל רחל, דיינו תלה, כבשה קטנה בבית מרחץ של בית איני, הוא בא מעשה לפני חכמים ואמרו, אין דרוסה, למה באמת שלא יהיה דרוסה? הרי אתה אומר ששועל יש לו כן ערס. מתרץ את הגמרא, אתה צודק, בשועל באמת יש ערס, רק אמר רב ספרה, הוא, הסיפור ההוא כלב, אבל זה לא היה שועל שם, לכן באמת לא היה ערס, אבל בשועל באמת יש כן ערס. אמר רב יוסף נקטינן, אין דרוסה לכלב. בכלב אין מושג של דורס, אין אצלו ערס בציפורניים. אמר רבי נקטינן, אין דרוסה אלא ביד, דיינו בשני הרגליים הקדמיות, רק שם יש בציפורניים ערס. אבל הפוקי רגל דלא, ברגל אין ערס, ברגליים האחוריות, גם אם הוא נועץ את הציפורניים, אין שם ערס וזה לא דין של דרוסה. אין דרוסה אלא בציפורן, לפוקי שן דלא, אם היא עושה דריסה בציפורן יש ערס, אבל על ידי השן שהיא נושכת, אין דין של דרוסה. אין דרוסה אלא מדעת, דווקא כשהחיה באה מדעת לדרוס, אז יש דין של דרוסה, היא מסוגלת להוציא את הערס. אבל שלא מדעת, לא. לפוקי שלא מדעת, דלא. אין דרוסה אלא מחיים של הבעל חיים הדורס. לפוקי לאחר מיטה, דלא. כשהוא מת כבר אין לו דין של דריסה. שואלת הגמרא, נו ברור שלא, כי הרי אין לו דעת. זה השאלה הבאה. אמרי, אשתה שלא מדעת, אמרת לא, שאין דין דריסה. לאחר מיטה מבעיה, צריך לומר לנו שאין דריסה, ודאי שאין. עונה הגמרא, לא צריכה, דדריסו פסקו על ידי. דובר פה שהחיה הטורפת הצליחה להכניס את הציפורניים בתוך הטרף, ומיד אחר כך חתכו את היד של אותו חיה. מה עוד התאימה בעד הדדריס שעדי זה ירי? הייתי חושב אולי כבר מאוחר מדי, בעצם זה שהוא הכניס את הציפורניים לתוך הטרף, כבר הוא נהיה דרוסה, באותו זמן שהכניסו את הציפורניים, כמה שמלן שלא. בעד הדי שליף שעדי זה ירי. מתי שהחיה הטורפת מוציאה את הציפורן, אז נכנס הערס. ומכיוון שחתכו את היד לפני שהספיקה להוציא את הציפורן, לכן אין כאן את הדין של דרוסה. אמר רבא בר אבונה, אמר רב, ארי שנכנס לבין השברים. זהו, ארי נכנס, והלך שם בטח ששון ושמחה, או להפך מזה, אחר כך ארי יצא החוצה, באים לבדוק את הנזקים, רואים אחד מהשברים, לא פחות ולא יותר, יש עליו ציפורן של אריה על הגב, ונמצאת ציפורן של אריה בגבו של אחד מהשברים. בכל זאת אין חוששים שמא ארי דרסו. לא חוששים שמא אריה נעץ בו את הציפורן בשור. איך יכול להיות דבר כזה? אתה רואה ציפורן, חתיכת ציפורן על הגב של השור, איך הגיע לשם הציפורן? זה לא שהאריה נעץ בו את הציפורן? לכאורה כן, מה התשובה? למה אנחנו באמת אומרים שלא? מה איתה? מה? רוב האריות דורסים. אריות דורסים בדרך כלל. ומיותם אבל אין דורסים, לפעמים הם לא רעבים, אין להם עניין לדרוס. ולכן בעיקרון אנחנו צריכים ללכת אחרי הרוב, רוב האריות דורסים, אז זה אמור להיות שהוא כן עכשיו טריפה. אבל מצד שני, וכל הדורס אין ציפורנו נשמטת, בדרך כלל האריה, לא כל פעם כשהוא דורס שור, אז הציפורן יוצאת לו מהמקום, מה זאת אומרת? אלא מה קרה כאן, וזה אותו שור, רואים והציפורן של האריה יושבת לו בגבו, אימר בכותל נתחכך. אולי השור התחכך בקיר, ובדיוק היה שם את הציפורן של אריה. לא חייב להיות שאריה נעץ בו את הציפורן בשור. שואלת הגמרא, אדרבה, רוב, יש סברה לומר להפך, הרי רוב שברים מתחככים בכותל. ומיעוטם של השברים אין מתחככים בכותל. אז אם כן, זה שרואים שיש ציפורן בגבו של השור, סביר להניח שהוא התחכך בכותל, ומשם הגיע לו הציפורן. אלא שמה? בכל המתחכך, אין ציפורן יושבת לו בגבו. לא כל שור שמתחכך בקיר, נדבק בו ציפורן של אריה על הגב, וזה לא דבר מצוי בכלל. וזה הועיל וציפורן יושבת לו בגבו, אז אם כן, הוא שונה מהרוב. אימר, ארי דרסו, ואם כן יש פה ספק שקול. אפשר להגיד שהוא נדרס על ידי אריה, אפשר להגיד שהוא לא נדרס על ידי אריה. כיוון שהספק הוא שקול כאן, איקה לממר אחי ואיקה לממר אחי, אוקיי, מלטי החזקי, תשאיר את הדבר על חזקתו מה שהיה בהתחלה, שהוא הרי לא, לא היה, השור הרי החי, לא היה דרוסה, דין דרוסה בשור עד עכשיו, אז תשאיר אותו ככה שהוא באמת קשה. בנוסף לזה, אבא להיספק דרוסה. ורב לטעם מידע אמר, אין חוששים לספק דרוסה. אז אם כן, כל שכן, שהיא נשארת קשרה. אמר הבאי, לא אמרן שהיא נשארת קשרה, השור נשאר קשר, אלא ציפורן שהיא תחובה. אבל אם יש את הנעיצה של הציפורן, רואים בו סימן שנעצו בו ציפורן של אריה, אבל מקום ציפורן בגב של השור, אז כן חוששים. כי זה ודאי מצוי שאריה נועץ את הציפורן ומוציא בחזרה, ציפורן נשארת ביד. וציפורן נמי, שאנחנו אומרים שזה מותר, אם רואים את הציפורן בגבו, לא אמרן אלא כשהציפורן הילחה, שיש בה עדיין דם. אבל אם הציפורן יבשה, אז יכול להיות שאריה כן דרס אותו, ובגלל שהציפורן כבר הייתה יבשה, היא נשארה על הגב של השור. עבדה דמשתמת, תוך כדי דריסה. אם הילחה, אז לא מצוי שזה נופל לאריה תוך כדי דריסה, אז כנראה שהוא לא דרס. אבל אם היא יבשה, זה כן מצוי שתוך כדי הדריסה, הציפורן נופלת לו מהיד. ולחה, נמי לא אמרן שזה מותר, אלא חדה. יש פה רק ציפורן אחת על הגב של השור. אז אם היא לחה, אנחנו אומרים שזה כנראה לא על ידי דריסה. אבל תרתי ותלת, יש שתי ציפורניים, שלושה ציפורניים, אז חיישינן ונחשבת דרוסה. רק מה? אם הציפורניים מפוזרות על הגב של השור, זה לא סימן של דרוסה. מתי? כשיש כמה ציפורניים, זה סימן של דרוסה, והוא דקיימה בדרה דסיחופי. מדובר פה שהציפורניים נמצאים בשורה, כמו שהם סדורים בכף של האריה, ככה הם סדורים עכשיו על הגב של השור. אבל אם רואים ציפורן כאן, ציפורן שם, אז כמו שאמרנו, זה לא נחשב דרוסה. אומרת הגמרא איתמר, רב אמר אין חוששים לספק דרוסה, ואם יש פה אריה שנכנס לבין שברים, ויש מקרה של ספק כמו שהגמרא תכף תבאר, אז לפי רב היא תהיה מותרת, לא חוששים לספק דרוסה, ושמואל חולק, והוא אמר שכן חוששים לספק דרוסה, וצריך לבדוק את כל השברים שנמצאים בתוך אותו ספק, והגמרא מיד מבארת באיזה מקרה מדובר כאן שיש ספק. דקול אלמה, ספק על, ספק לא על, אם רואים אריה שהסתובב ליד עדר של שברים, ויש ספק אם הוא נכנס לתוך העדר או לא, אימא לא על, אז אנחנו הולכים להקל ואומרים שכנראה הוא לא נכנס. ספק כלבה, ספק שונרה, אם יש ספק מי זה שדרס, האם זה הכלב שהדריסה שלו אין בה הרס, או שזה חתול שבדריסה שלה יש כן הרס, אימא כלבה על, ואז אנחנו אומרים שאין כאן דרוסה. מה קורה? על שתיק ועיטוב ביניו, אריה למשל נכנס, והוא יושב בין השברים בשקט, דממה, הכל טוב, רגוע. אז אימר שלמה שווי, אנחנו אומרים שהוא עשה שלום איתם. רש"י מביא שכדרך כמה חיות שנעשות תרבות וגדלות עם בני אדם ובהמות ואין מזיקים. יש מקרים כאלה שחיות נהיים בני תרבות והם לא מזיקים, עשו שלום ביניהם. קצר אישי דחד מיני, מה קורה אם הוא במקום לעשות דריסה, הוא פשוט חתך, האריה חתך ראש של אחד מהשברים, אז גם אומרים ששאר השברים אין לא בספק של דרוסה, כי בזה שהוא חתך את הראש של אחד מהם כבר נח מרתחי, הוא כבר נרגע מהכעס שהיה בו. איו כמאווי, אריה מאווי, זה קול שהוא עושה, קול של אריה. ואינו כמקרקרן, השברים עושים גם כן קול של קרקור. כמו שבלשון הקודש יש, ארי שנועם שור, לא אומרים שור נועם, אומרים שור גואה. לעומת זאת אייל, אומרים אורג. וסוס, הקול שהוא עושה נקרא צהלה, סוס צוהל. העוף מצפצף, הכלב חורץ, זה בלשון הקודש. ככה גם אומר רש"י בארמית, יש גם כן שמות לכל סוג, חלק גדול מהסוגים של הקולות שכל בעל חיים עושה, יש לו קול אחר, יש לו שם אחר. בכל אופן, אבל אם אנחנו רואים שכולם שם צועקים, צועקים, האריה צועק, השברים צועקים, מה זה אומר, שהוא דרס אחד מהם או לא? אומרת הגמרא, לא. באותי כמאוותי האדדי. כולם מפחדים שם אחד מהשני, האריה צועק, השברים נבהלים, והשברים מרוב שהם נבהלים הם צועקים, אז האריה גם נבהל, הוא לא עשה שם כלום. כי פליגי, מתי היה מחלוקת ביניהם? דאיו כשתיק ואינו כמקרקרן. כשהאריה שותק, אבל השברים שם צועקים חזק. אז זה המחלוקת. מר סבר, זה נקרא ספק דרוסה. זה המקרה של ספק דרוסה, כשהאריה נכנס, הוא שותק וכולם צועקים. האם הוא דרס אחד מהם או לא? זה המחלוקת. מר סבר, שמואל סבר שחוששים שמעשה דריסה כאבית בהו, ולכן צריך לבדוק את כולם. לעומת זאת, ומר רב סבר מחמת ביאטותי של השברים ודקאבדן. השברים, מרוב שהם נבלים, בעצם זה שהאריה נמצא כאן, הם צועקים, אבל זה לא אומר שהוא עשה דריסה באחד מהם, אולי אפילו להפך. מרוב שהם צועקים, אז האריה נבל והוא לא עושה כלום. אמר המימר, הלכתה, חוששים ובודקים לספק דרוסה כמו דעתו של שמואל. אמר לי רב אשי למימר, היי דרב מאי, למה אתה פוסק כמו שמואל? מה עם רב? רב אומר שזה מותר. אמר לי, לא שמיע לי, כלומר לא סבירה לי. לא שמעתי, זאת אומרת, אני לא סובר כמותו. אני סובר כמו שמואל. לעומת זאת, והיא בעת אימה, יש תירוץ אחר. הדר בי רב לגבי שמואל. גם רב סובר בסוף שחוששים לספק דרוסה. מה הראיה? דאי שרקפה. היה סל מלא עם עופות קטנים כאלה, דקים. דספק דרוסות. כולם היו שם בספק, אולי הם נדרסו על ידי חיה טורפת. דעתה לקמי דה רב. רב בעצמו הגיע לפניו אותו סל. שדרינו לקמי דה שמואל. במקום לפסוק בעצמו שזה מותר, כמו שהוא סובר בספק דרוסה, הוא שלח את זה לשמואל. כשכל אותם עופות הגיעו לפני שמואל, עכשיו, שמואל סבר שהם כולם ספק טריפות, אבל, וצריכים לבדוק אותם. אבל בעופות כאלה אי אפשר לבדוק. אי אפשר, אין דרך לבדוק עופות כאלה קטנים. לכן הוא סבר להטריף את כולם. אבל הוא רצה לפרסם את זה, שבאמת במקרה כזה זה טריפה. אז הוא עשה פה מעשה ממש קיצוני מאוד, בשביל לפרסם שבאמת העופות האלה הם למעשה אסור לאכול אותם. מה הוא עשה? חנקינו ושדינו בנהר. הוא חנק את כולם וזרק אותם לתוך הנהר. והיא סלקה דעתך שרב לא הדר בי, שרב עדיין סובר שזה מותר לשרינו, אז למה הוא שולח את זה לשמואל? את השאלה, שיתיר את זה, אתה סובר שהרי ספק דרוסה מותר, מה אתה שולח את הסל הזה עם העופות לשמואל? אז רואים מכאן שהוא חזר בו. שואלת הגמרא, אם הוא חזר בו, אלא מה, הדר בי לסרינו, אז שהוא בעצמו יאסור את זה, למה הוא שולח את זה לשמואל? שהוא יאסור את זה. אלא אומרת הגמרא, לא חייב להיות שהוא חזר בו, רק אתרי דה שמואל אהבה. בדיוק רב בא לבקר במקומו של שמואל, ושם פוסקים כמו דעתו של שמואל, הוא הרב של המקום. ולפי שיטתו ככה פוסקים, גם אלה שחולקים עליו. לכן הוא שלח את זה לשמואל, ששמואל יפסוק את ההלכה שלו. שאלת השאלה על שמואל בעצמו, למה לילי מחניקינו? למה שמואל קודם היה צריך לחנוק את העופות, וכי אם הוא יזרוק אותם לנהר, הם לא ימותו בכל מקרה? למה לא מספיק שהוא לזרוק אותם לנהר? לשרינו אחי בנערה, לשדינו אחי בנערה, שיזרוק אותם ככה לנער. אומרת הגמרא, פשוט מאוד הסיבה שהוא חנק אותם קודם, מכיוון שמפריחן וסלקן, ייתכן מאוד שהם הצליחו לפרוח מהנער ולצאת. שואלת הגמרא, ולשינו 12 חודש, למה בכלל צריך להרוג אותם? ספק דרוסה, תשאיר אותם 12 חודש, אם נשארו לחיות, אז סימן שהם קשרים, אלה שישרדו. אומרת הגמרא, עתי באו לידי תקלה, 12 חודש הם יישארו, אנשים יכולים לבוא להיקשל ולשחוט מהם ולאכול. אז לכן הוא לא רצה להשאיר אותם. שואלת הגמרא, ולזבננו לעובדי כוכבים, הרי עובדי כוכבים מותר להם לאכול טריפות, אז תתמכור את זה לעובדי כוכבים. מתרצת הגמרא, עתו לזבנינו לישראל. באותו מצב היה שם מושג שגויים היו מוכרים ליהודים בשר, והם מספרים להם שזה קשר, אז הוא לא רצה להכשיל את עם ישראל שימכרו להם בשר של טריפה על ידי גויים. אומרת הגמרא, ולחניקינו ולשדינו להשפע, שיחנוק את אותם עופות ויזרוק אותם להשפע. מה העניין דווקא לתוך הנער? אומרת הגמרא, לתעמיך נשדינו לכלבים, שיזרוק אותם לכלבים, אם אתה כבר שואל למה, אם לא לנער, למה להשפע שכבר יזרוק אותם לכלבים? אלא אומרת הגמרא, לפרסום ממילתא דה איסורא, הוא רוצה לפרסם את העניין שאותם עופות אסורים כדי שאנשים ילמדו מכאן ולהבא. אהובה רבזה דאבה בי רב אשי. היה איזה ברווז, אבז, שהיה בביתו של רב אשי. על לבי נקניה, הוא לא נזהר, הוא נכנס בין קנים, שנפק עתה כי ממסמס כוהי, כשהוא יצא משם, כל הצוואר שלו היה מוכתם עם דם. ממסמס כוהי דמה. עכשיו יש ספק, האם חתול דרס אותו, ולכן יש לו עכשיו את הכתמים של הדם, ואז הוא טריפה, נדרסה, אז הוא טריפה. או שספק שהקנה ניקב אותו, ואז מספיק לבדוק האם יש בו נקב בתוך האיברים הפנימיים. כי אם החתול דרס אותו, אז זה לא יעזור לבדוק נקב באיברים הפנימיים, כי גם אם אין נקב היא טריפה. אמר רב אשי, וכי לא אמרינן ספק כלבה, ספק שונרה, אמר כלבה, וכשיש ספק האם זה כלב שדרס או חתול, אנחנו לא אומרים שזה כנראה כלב, ואז היא תהיה מותרת כי אין דריסה לכלב. אותו דבר גם כאן, החנמי, ספק קניה, ספק שונרה, אמר קניה, מחיי. גם פה כשיש לנו ספק האם הקנה ניקב לו את הצוואר או חתול, אנחנו אומרים שכנראה שזה קנה להתיר. בספק אנחנו הולכים להתיר, מספיק לבדוק את הנקב, האם ניקב בתוך אחד מהאיברים הפנימיים שנפסל על ידי נקב או לא, ואם רואים שאין נקב במקומות המועדים, האסורים, אז היא תהיה קשרה. אומרת הגמרא, אמרי בני רבי חייא, דרוסה שאמרו צריכה בדיקה כנגד בני מאיים. מסביר רש"י, צריך לבדוק כל המקום שהוא כנגד בני המאיים, זה הגב והגבה וקריסה וצידיה וכל שכנגד בני המאיים, כל אותו שטח. ואם העדים שם בשר, שנקון תדרודה, הכוונה שספוג בדם הבשר שם, זהו הארס וטריפה. למה? שסופו לשרוף עד שינקוב את בני המאיים. גם אם עכשיו הדמימיות נמצאת בבשר ולא בבני מאיים, סופו להגיע לחלחל לבני מאיים גם והיא טריפה. אם הייתה נשארת בחיים, אז היה מגיע בסוף לבני מאיים, לכן היא נחשבת טריפה. ואם לא העדים בשר שם, אין צריך לבדוק במקום אחר, שאין דרוסה אלה כנגד בני מאיים. זה לא מטריפה במקום אחר. אם בדקו בבשר שכנגד בני המאיים במקום שרשי הגדיר אותו, לא צריך יותר לבדוק מקומות אחרים, כי גם אם, כי שם אין עניין של, באותם המקומות האחרים, היא לא נחשבת טריפה אם היא נדרסה שם. כמו שרשי אומר, לא מטריפה במקום אחר, היא לא נהיה טריפה במקום אחר. אמר רב יוסף, עד בני רבי חייא, כבר אמר את זה שמואל, כבר פרשה שמואל, דאמר שמואל משום רבי חנינא בן אנטיגנוס, דרוסה שאמרו צריכה בדיקה כנגד בני מאיים. בסדר. שואלת הגמרא באי אילפא, יש דרוסה, אם היא נדרסה סמוך לסימנים, סמוך לקנה או הוושת בצוואר, האם יש גם שם דין דריסה או אין דריסה דרוסה לסימנים? בגלל שסימנים הם קשים ולא חוששים שהם ייפגעו על ידי הדרוסה. אמר רבי זעירא, עד באי אילפא כבר פרשה רב חנן בר רבא, הוא אמר את זה כבר. דאמר רב חנן בר רבא, אמר רב, דרוסה שאמרו צריכה בדיקה כנגד בית חלל כולו, חוץ מהאובי של הצוואר וחוץ מהירחיים, חוץ מהרגליים האחוריות. וצריך אבל לבדוק אפילו בסימנים. אז כן צריך לבדוק. באי אילפא, מה קורה סימנים שנדלדלו, הם נתלשו בכמה מקומות מהלכי, בכמה זה נחשב שהיא טריפה. אז מה קורה עם הקנה או הוושת? נתלשו, אבל הם לא נתלשו במקום אחד, אלא קצת כאן, קצת כאן. יש כאלה מין נקבים סביב, על ידי שהם נתלשו פה קצת, פה קצת. אין רצף של מקום תלוש. כמה זה השיעור כדי שהיא תחשב טריפה? אומרת הגמרא, השיעור הוא, אמר רבי זעירא, עד באי אילפא כבר אמר ופרשה רבא בר חנא. אמר רבא בר חנא, אמר שמואל, סימנים שנדלדלו, השיעור הוא ברובן, ברוב החיבור שלהם ללחי. אם כשאתה מצרף את כל המקומות יחד זה רוב החיבור, אז היא כבר טריפה. באי רבי עמי, רב עמי, המסמסה מהו? מה קורה? אם מחמת הדריסה נהיה ריקבון בכל אותו אזור. אמר רבי זעירא, עד באי רבי עמי, רב עמי כבר פרשה רב יהודה, אמר רב יהודה. כבר פרשה רב יהודה. אמר רב יהודה, אמר רב, בדרוסה עד שיעדים בשר כנגד בני המאיים. אם זה דרוסה, אם הבשר העדים כנגד המקום של בני המאיים, היא נחשבת טריפה, כמו שכבר ראינו. אבל לגבי נתמסמס הבשר, מה השיעור לדעת האם זה טריפה או לא, אז רואים אותו כאילו אינו. אם היית לוקח את אותו מקום של הריקבון, מוציא אותו החוצה מהבהמה, הבהמה הזאת הייתה יכולה להמשיך לחיות ככה? אם כן, היא לא טריפה. אם לא, היא טריפה. שואלת הגמרא היחידה מנתמסמס, מה באמת ההגדרה המדויקת של הריקבון הזה? כמה הריקבון? אמר רב הונא בר דרב יהושע, כל שהרופא גורדו ומעמידו על בשר חי. אם הוא כל כך רקוב שאין סיכוי שזה יחלים, והרופא פשוט מוריד את זה כדי להשאיר רק את הבשר החי, כזה ריקבון שהוא עד כדי כך רקוב, זה כבר נחשב בשיעור של הנתמסמס. אמר רב אשי, כי אבינן ברב כהנא הייתו לקמן, ההיא ראה. כשהיינו אצל רב כהנא הביאו לפנינו ראה, שהיא הייתה רקובה, אבל דחייבו מעט וילה יד ושביר, כשהוא לא נוגעים בה, היא לא הייתה מתפרקת, לא הייתה מתפוררת. וחייבו מדלו לה, אבו תלחה ונפלה תלחי תלחי. כשהיו מרימים אותה, היא הייתה מתפרקת, ונופלים ממנה חתיכות חתיכות. וטריפנה לה מדרבונה ברי דרב יהושע, אמרנו שזה טריפה כמו הדין הזה של רבונה ברי דרב יהושע, שאומר שזה כזה סוג ריקבון שהרופא היה מוריד את זה, אז זה נקרא טריפה, ובאמת את זה הרופא היה צריך להוריד, אם שולחים אותו לווטרינר או משהו כזה. רב נחמן אמר, בקוץ עד שהיא תנקב לחלל. אם יש קוץ, אז מתי זה נחשב טריפה? אם הוא ניקב עד לחלל. אבל בדרוסה משיעדים בשר כנגד בני מאיים. אם היא נדרסה, מספיק שהבשר כנגד בני המאיים, אפילו אם זה לא נכנס לחלל של הגוף, אלא הבשר כנגד בני המאיים נהיה אדום, זה כבר נקרא טריפה על ידי האדמיות הזאת. אומרת הגמרא, רב זביד מתני אחי, ככה, בדרוסה משיעדים בשר כנגד בני מאיים, זה נכון, הבשר זה כנגד בני המאיים, שזה באזור של בני מאיים, מספיק שיש בשר כנגד בני המאיים שהוא נהיה אדום, זה כבר נקרא דרוסה כי זה עתיד לחלחל לתוך המאיים ולהטריף אותה. לעומת זאת, בסימנים, אם נדרסו הסימנים, שם גם אם הבשר שכנגד הסימנים נהיה אדום, הסימנים קשים אצל דרוסה, והיא לא נחשבת טריפה. מתי היא נחשבת טריפה? עד שיעדימו סימנים עצמם, לא כבשר כנגד הסימנים, אלא עד שיעדימו הסימנים עצמם, רק אז היא נחשבת דרוסה. אמר רב פאפי, באי רב ביבי בר אביי, לגבי העניין שאמרנו על העניין של דריסה כנגד בני מאיים וכנגד הסימנים, הוא בא לפרש, שרב ביבי בר אביי שאל שאלה כזאת, ושת שנקובתו במשהו, ושת, שאם הוא ניקב במשהו זה כבר טריפה, אז גם דרוסתו זה ברור לי שזה במשהו. אז אם הוא נדרס, אפילו נקב משהו, לא נקב, אפילו שיש פה סימן אדום של ערס, אפילו במשהו, ודאי שהוושת הזה נקרא דרוסה וכל הבאימה טריפה. השאלה היא לגבי קנה, שנקובתו בקיסר. קנה, שאם יהיה בו נקב משהו, הוא לא טריפה, הוא קשר. מה קורה אבל, מתי הוא נחשב טריפה? רק בגודל של איסר האיטלקי. גודל כזה של מטבע של איסר האיטלקי, שהגמרא תפרש בהמשך מה זה בדיוק הכוונה איסר האיטלקי בדף הבא. בכל אופן, לגבי זה, נשאלת השאלה, דרוסתו בכמה? השיעור של דריסה, כמה השיעור שצריך להעדים כדי שנאמר שזה נחשב טריפה? האם גם שם צריך שיהיה בקיסר? בתר דבעיא הדר פשטה, אחרי שאלות הספק היה לו גם תשובה, שהתשובה היא אחד זה ואחד זה, בין קנה ובין ושת, השיעור הוא במשהו, אפילו בקנה, מה הייתה אמרי? בקנה אם הוא ניקב במשהו הוא לא טריפה, למה אם נהיה בו סימן של הדמומיות של הארס ומשהו הוא כן נקרא טריפה? התשובה היא, זיירי, השריפה של הארס, מקלה קלי ואזיל, זה הולך ושורף ומתפשט. לכן גם אם עכשיו יש פה סך הכל סימן קטן של הדמומיות, אבל זה עתיד להתפשט בשיעור של קיסר גם, ולכן הבהמה כבר עכשיו היא טריפה, אבל לעומת זאת, כשזה רק כנגד, בשר שכנגד הסימנים, במקום של הסימנים, שם באמת אנחנו לא אומרים שבאדמומיות של הבשר היא נחשבת טריפה, אלא שם היא עדיין תהיה קשרה. עד כאן השיעור על דף נון ג'.